טוב, עין ב' עמוד א', שורה תשיעית מהשורות הרחבות. אמר רב איקה בר אבין, אמר רב איקה, אחרי שמצאתם את המקום, אני אזכיר רק במילים ספורות. אנחנו עסקנו בשיעור שעבר, וזה לא נגמר, בגבולות של בבל של אותם הימים. בבל של תקופת התלמוד הבבלי. למה? כשהיה מדובר על רישום נישואין או הקמת משפחה בכל מקום בעולם היהודי, הגיע הריכוז הגדול ביותר של יהודים אז מבבל אחרי חורבן בית ראשון, שמרכז היהודים בעולם היה אז בבבל. לשם גלינו ב-586 לפני הספירה. ב-538 לפני הספירה באה הצהרת כורש. אפשרו ליהודי בבל לעלות הנה, לחזור לארץ. כך מסתיים התנ"ך במילה ויעל, ויעל, מי שרוצה, כורש מצהיר, יכול לעלות. בלי סרטיפיקטים, בלי בעיות, אין קפריסין, אין מאוריציוס, אין אקסודוס, לא מחזירים לגרמניה, מי שרוצה השם, השם אלוקיו אמו ויעל. זה היה ב-538, כ-50 שנה אחרי החורבן והגלות. וכאן הגענו, עזרא הסופר עלי עם נחמיה ואחרים, התחילו בבניית בית שני שהשכנים לא עזרו לנו אלא הפריעו. היה ויכוח עם השומרונים, סמבלת, כל הסיפור. הניחו את אבן הפינה, והקמת בית שני נמשכה 6 שנים. עד שהנביא חגי, היה משלושת הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, שהם עלו והיו אנשי כנסת הגדולה בירושלים, חגי אומר, עד מתי אתם יושבים בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? והוא דרבן אותם להקים את בית שני, להמשיך בבנייה. זה לקח 6 שנים כאמור, ב-516 לפני הספירה הייתה חנוכת בית שני, בדיוק כמו שאמר ירמיהו אז, 70 שנה. גלות בבל נחשבת 70 שנה, מ-586 ל-516 לפני הספירה. הזכרנו כמה וכמה פעמים בשיעורים האחרונים שכאשר עזרא, שהוא נקרא בגמרא בסנהדרין י"א תלמידו של משה רבנו, זה הביא את העם ממצרים, זה הוציא את העם מבבל, לא הוציא אלא הוא עמד בראש הגולים להקים בית שני, היי חסיד, היי ענב, אמרו בלוויה שלו, תלמידו של משה רבנו. עזרא ראה שבבבל לא נשארו תלמידי חכמים, אז הגיעו לשם רק אחרי, הרבה אחרי חורבן בית שני, אחרי חתימת המשנה בשנת 200 אחרי הספירה. כלומר, כעבור 730 שנה, שרבי יהודה הנשיא חותם פה את המשנה, תלמיד שלו בשם רב, עם חברו שמואל, שהיה הרופא של רבי יהודה הנשיא, הם מגיעים לבבל, רב מקים את הישיבה הראשונה בסורה, ושמואל את הישיבה הראשונה בנהרדיה. ואז התחיל הכיבוד של תלמידי חכמים בבבל, המרכז התורני היה שם. בירושלים כמעט לא היה כלום, בגליל היה רבי יוחנן, ריש לקיש, רבי ירמיה, רבי זרע, הם ערכו את התלמוד הירושלמי 100 שנה לפני שנחתם התלמוד הבבלי בידי רב אשי ורבינה ב-500 אחרי הספירה, 300 שנה אחרי חתימת המשנה. כשעזרא עמד לעלות בעקבות הצהרת כורש, הוא ראה שלא נשארה סמכות רוחנית, תורנית, בבבל, וסיפור של פסולי יוחסין היה שם בלי סוף. נישואי תערובת החלו, חללים, ממזרים, שטוקים שיודעים זהות האימא, אבל היא משתיקה את הילד שהוא שואל איפה אבא שלי, מי זה אבא? אסופים שלא יודע הילד לא את האבא ולא את האימא, אסופים ממש מהרחוב וממשפחות אומנות, מי יכול להתחתן עם מי, כהנים? עשרה יוחסין עלו מבבל, ועזרה לא עלה מבבל עד שעשאה סולת נקייה. הוא לקח איתו את כל סוגי היוחסין, ממזרים ונתונים, נתינים וגרים ועבדים משוחררים, פלוס כהנים לוויים וישראלים, שטוקים ובדוקים, כל אלה הוא לקח איתו לארץ. פה יש בתי דין, פה תהיה רבנות מוסמכת, פה נעזור לכם להקים משפחה שתדעו את המעמד האישי שלכם ואת הזהות שלכם של כל אחד. אבל בבבל לא יהיה מי שיתפל בכם. אז הוא עשה את בבל סולת נקייה. כשרות של יוחסין של בבל הייתה למעלה מכל הארצות. ארץ ישראל הייתה איסה ביחס לבבל. איסה הכוונה בליל. בלולה בכל מיני קשרים ופסולים וספיקות ומעורבים. ארץ ישראל אז הייתה איסה ביחס לבבל, כמו שיתר הארצות היו איסה ביחס לארץ ישראל. בבל, בתוך בבל הייתה העיר התורנית המפורסמת פומפדיטה. פומפדיטה, זה לא פלא שלא רחוק מאיתנו איפה ישיבת הרב עמיאל, יש לך רחוב פומפדיטה וניצב לו רחוב נהרדיה. לא יודע למה סורה לא נמצאת שם. אלה הערים. פומפדיטה נקראת גם בלשון הגמרא הגולה. כי שם היה מרכז הרוחני של גולת בבל, גלות בבל. והם הצטיינו אנשי פומפדיטה בחריפות של מוח. הם היו כמו שיש וילנה, הייתה ירושלים דליטה, פומפדיטה הייתה ירושלים דבבל. אמרו עליהם שהם בחריפות שלהם מסוגלים להעביר פיל דרך נקב של מחט. הם ימצאו כבר את השיטה. דמאי לפילה בקופה דמחתה. כך כתוב על חכמי פומפדיטה, חריפים. מי שבא להתחתן בן או בת של תושבי פומפדיטה, לא בדקו, לא תעודות ולא עדים, ולא צריך לתת הצהרות, ידעו ששם כשרות היוחסין למעלה מכל צל של ספק. בבל כולה היא סולת נקייה, אבל השופרה דשופרה הייתה פומפדיטה. אמר רב איקה בר אבין, עכשיו שורה עשירית מרחבות, אמר בשם רב חננאל, שאמר בשם רב. יש מקום בבבל ששמו חלזון ניהוונד. זה שם המקום. זה מצלצל קצת פרסי, הניהוונד הזה. הרי היא, העיר הזאת, כגולה ליוחסין. שם יש טהרת המשפחה כמו הגולה פומפדיטה. חלזון ניהוונד, יושביה לא זקוקים שום בדיקה, שום עדויות, הם כמו הגולה. הגולה זה פומפדיטה. כך אמר רב איקה בר אבין. אמר להם אביי, לבני העיר, לא תציתו לי, אל תקשיבו לו, אל תצייתו לו. יש לו אינטרס לומר את זה, אינטרס אישי. יבמה היא דנפלה לי התם. נפלה לו משם, מחלזון ניהוונד, לרב איקה, יבמה, מה זה יבמה? אחות, אשת אחיו, האח שלא נפטר, תשמעו איזה מילים. והם מדברים בגלויות, אביי אומר. לרב איקה בר אבין, היה אח שנפטר לו עלינו בלי להשאיר ילדים. אלמנתו היא מהעיר הזאת, חלזון ניהוונד. ועכשיו רב איקה צריך לייבם בתורגיס, להקים שם לאחיו המת, ולקחת לאישה את הגיסה הזאת, שהיא ילידת חלזון ניהוונד. אז מתוך אינטרס אישי, הוא אומר, חלזון ניהוונד? זה שופרה דשופרה. זה כמו פומפדיטה, לא צריך שום בדיקות. יש לו פה אינטרס אישי, כי נפלה לו שהתם שם בעיר הזאת יבמה, גיסה שלו שהוא צריך לשאת אותה. כששמע את זה רב איקה, רב אחה בר איקה, אמר להו, אמר להם, אתו האם דידי היא? האמרה הזאת היא שלי? הפסיקה הזאת אני פסקתי? בגלל אינטרס אישי מאשימים אותי שאני מכשיר את העיר? דרב חננאל היא. זו פסיקה שאני שמעתי ואני מצטט בשמו של רב חננאל שאמר בשם רב. אז איך אפשר להאשים אותי שמתוך אינטרס אישי בגלל גיסה שלי אני אומר שהעיר הזאת היא טהורה ביוחסין? אזיל הלכו שאלוה לרב חננאל, שאלו את רב חננאל, אתה אמרת את זה? אמר להו, אמר רב חננאל, הכי כך אמר רב, חלזון ניהבנד, הרי היא כגולה ליוחסין. מילה במילה, הוא אישר את דבריו של רב איקה ברבין. וזה אומר רב חננאל בשם רב, ראשון האמוראים בבבל. זה יש ראש ישיבת סורה. הלכתה כרב באיסורי, בכל דיני איסור והיתר כמו זה, תמיד הלכה היא כמוהו. הוא המקור, הוא הסמכות לקבוע שבעיר הזו חלזון ניהבנד לא הייתה משפחה אחת פסולת חיתון. ופליגה זה בוויכוח לרבי אבא בר כהנה. הדברים האלה של רב, שחלזון ניהבנד, אין שם שום סירחה, שום ספק ושום פסול, זה חולק על דברי רבי אבא בר כהנה. למה? דאמר רבי אבא בר כהנה, מהי דכתיב כתוב על עשרת השבטים, וינחם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. חלך זו חלזון, חבור זו הדייב, נהר גוזן זו גנזק, ערי מדי זו חמדן וחברותיה, ואמרי לה זו נהבנד וחברותיה. מהי חברותיה? אמר שמואל קרח שלושה קרחים, מושכי, חוסקי ורומקי. על כך אמר רבי יוחנן, וכולם נפסול. מכל הערים האלה יש פסולי חיתון. על מה מדובר פה? תסתכלו אליי. הפסוק הזה במלאכים ב' מדבר על שמות הערים לא מוכר לנו. הגמרא מנסה לתרגם את זה לשפה שלה. תשמעו, שלמן עשר מלך אשור. אשור הייתה אז המעצמה ששלטה בכל המזרח אחרי מצרים ולפני בבל, אשור. סנחריב מלך אשור, פול מלך אשור, תגלת פיל עשר מלך אשור, הם היו אימפרטורים ששלטו בכל המזרח הקרוב. שלמן עשר עלה על שומרון, מלכות אפרים, להבדיל ממלכות יהודה בירושלים. זה היה בשנה התשיעית למלך הושע בן אלה, המלך האחרון במלכות אפרים. והגלה את כל עשרת השבטים לחלך חבור נהר גוזן וערי מדי. עשרת השבטים לא חזרו עד היום הזה. ולא ידוע בדיוק מי הם. יש היום כמה אנשים בטיבט והרבה בהודו, שהם אומרים, אנחנו משבט מנשה. ויש להם כמה סממנים יהודיים. שבת, יודעים על תפילין, או כן או לא. היה זמן שחשבו שהאתיופים בחבש, באבסיניה, הם משבט דן. היום כולם יודעים שזה לא נכון. אבל היו שנים רבות שכך חשבו. אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם של עשרת השבטים. כמובן שמנדלה מוכר ספרים, בדמיון הספרותי שלו, כתב ספר בשם מסעות בנימין השלישי, הוא גילה את עשרת השבטים שנמצאים מעבר לנהר הסמבטיון. על זה נאמר בטורקית, מוישה זיכמך, חפש אותי. איפה זה הסמבטיון? ומה זה? גורניש. אבל זה טוב, דמיון של סופר זה לגיטימי, בספרות. אבל בהיסטוריה ובגיאוגרפיה ובגניאלוגיה ויוחסין, אין לנו עדיין שום יד ורגל בעניין הזה. עכשיו שימו לב, רב חננאל אמר בשם רב, חלזוני הוונט, היא כמו פומפדיטה, כמו הגולה, לעניין יוחסין. שם כולם משפחות כשרות לבוא בקהל, אין שם ספקות. והנה מתברר לפי רבי אבא בר כהנה, שניסו אז, בימי הגמרא, לפענח לנו, הם היו הרבה יותר קרובים, גם גיאוגרפית ובעיקר היסטורית, קרובים לגלות של עשרת השבטים, שחברנו אלתר ולנר כתב על זה ספר שלם, על עשרת השבטים, ניסו פה בגמרא למקד מה אותן ערים התחלפו השמות. אני לא יודע אם אתם שמים לב לתופעה הזאת. מה קרה פה בכלל? מה שקרה זה מילה אחת שמוכרת מאוד בשנים האחרונות פה. טרנספר. חילופי אוכלוסין. מעניין. תשמעו מה קורה. יושב איש אחד, מלך אשור, בנינווה, בירת אשור, הוא מולך בעולם של אז, זה היה העולם. איך הוא מחזיק שלטון על עמים וארצות? אין מטוס, אין טלפון. אין טילים. מה פתאום שהם יהיו תחת שלטונו? עד שהוא ידע שמישהו מורד בו, יכולים לעבור חודשים. הוא יגיע עם פילים, סוסים במקרה הטוב. כמה? איך שולטים? בתקופה שלנו, במאה ה-20, הייתה ברית המועצות. סטלין ואחר כך חרושצ'וב, והבאים אחריו, ברז'נייב, אנדרופוב, צ'רניינקו. הם יושבים בקרמלין, והם שולטים על העמים באירופה שנקראים ברית ורשה. חצי אירופה, מזרח אירופה. אז כשיש מרד בפולין, בפוזנן, מרימים טלפון, ויש שם מיד צבא. יש מרד בבודפסט, יאנוש קדר, ב-29 לאוקטובר 56, מיד באים לדכא את המרד בבודפסט. ב-20 באוגוסט 68 יש דופצ'ק עם סבובודה בפראג, אז תכף מגיעים החבר'ה מברית ורשה, מה שנקרא, מדכאים את המרד בפראג, ככה פראג, ככה בודפסט, ככה פוזנן, בטלפון, שולחים מטוסים, טנקים, נכנסים לבודפסט, לפראג, אבל בימים ההם, איך שולטים? לאשורים הייתה שיטה פסיכולוגית מעניינת, אשור. חילופי אוכלוסין. תראו מה הפסיכולוגיה. עם שיושב על אדמתו, הוא שוחר חירות ורוצה חופש. אבל עם שנמצא בגלות, זה כמו פרח שאתה עוקר אותו מן האדמה שלו ואתה שם אותו באגרטל. שיהיה האגרטל הכי יפה. כעבור יום, יומיים, תוך שבוע, הוא קומש, הוא נובל, הוא מתכופף, הוא מאבד את הצבע שלו, את הצורה שלו ואת הריח שלו. הוא נובל. זו הייתה הפסיכולוגיה. לכן מה עשה מלך אשור התכשיט הזה חכם? לקח מפה את עשרת השבטים, הוא לא השאיר אותם פה בשומרון. ולא בגליל העליון ולא בגליל התחתון. לקח אותם אקוולט לסוף העולם. חלך, חבור, נהר גוזן, הרי מדי זיכמן, חפש אותי. והביא מקוטה את הקוטים לשומרון. אז קוראים להם קוטים על שם מוצאם, ושומרונים על שם היעד שאליו הם הגיעו. זה השומרונים. חילופי אוכלוסין. הקוטים בשומרון אין להם שום אינטרס לעצמאות. זה לא המולדת שלהם, זה לא הבית שלהם, זה לא שום דבר שלהם. זה לא האקלים שלהם. והיהודים שלנו, המסכנים שהגיעו אז, בימי בית ראשונות, הגיעו לחלך וחבור, מעבר לסמבטיון, כמו שנאמר, נבלו. או התבוללו, זה אותו שורש. התבוללו, כנראה. בין הערים האלה, אומר רבי אבא בר כהנא, נמצאת ניהוונד. ורבי יוחנן, עורך התלמוד הירושלמי, פוסק שכל המקומות האלה למה צוינו לפסול, לדעת שאם אחד מהם בא להתחתן איתנו, צריך לבדוק, אולי הוא צריך להתגייר. כי בעיקרון הוא איננו שומר על תרת המשפחה היהודית. הם התערבבו, הם התבוללו. השמות לא שמות, השפה לא שפה, אורח החיים לא אורח חיים, התבוללו. אז זה פליגה, זה נגד רב. רב. כי רב חננאל אמר בשם רב שחלזון יוונד, הרי כגולה. ליוחסין. לגבי כשרות היוחסין, הם כמו פומפדיטה. רבי יוחנן חולק עליו. הוא אומר, אלה הערים שלשם הגלו את עשרת השבטים וניהוונד אחת מהן, מופיע השם הזה, כולם לפסול. כי שם הייתה התבוללות קשה. תסתכלו. פליגה דה רבי אבא בר כהנא, דה אמר רבי אבא בר כהנא, מהי דכתיב כתוב במלאכים ב' פרק י"ח, וינחם, מלך אשור הוביל את עשרת השבטים שלנו לבחלך, בחבור, נהר גוזן וערי מדי. מה זה המקומות האלה? אז הגמרא מפרשת, חלך זו חילזון, הנה, חבור זו הדייב, נהר גוזן זה מקום שהם הכירו גינזק, ערי מדי זו חמדן וחברותיה, ואמרי לה יש אומרים זו נוהוונד וחברותיה. מה בדיוק נקראות הפרברים שלה, חברותיה, הפרברים של העיר, אמר שמואל קרח שיש בו שלושה יישובים, מושחי, חוסקי ורומקי. מה כל המקומות האלה אומרים לי? אמר רבי יוחנן וכולם לפסול. דע לך שמכל המקומות האלה יהודים לא יכלו לשמור על טהרת המשפחה, על זיהוים וזהותם היהודית. הם התבוללו, בתי דין לא היו שם, פוסקי הלכה לא היו שם, החיים היו חזקים מהם, ואם מישהו מהם בא להתחתן עם מישהו מאיתנו, צריך לבדוק. כסלקא דעתך, עלה על הדעת של החכמים שמושחי שנזכרת פה בין הפסולים היינו מושחני, זה שם בבבל שהזכרנו בשבוע שעבר. ואם כך זה סתירה, הרי אמר רבי חייא בר אבין, אמר שמואל בשבוע שעבר למדנו שמושחני עצמה הרי היא כגולה ליוחסין, היא מקום שבו הקפידו על זהות יהודית כמו בפומפדיטה לגבי יוחסין. אלא באמת מושחי לחוד ומושחני לחוד. אלה מקומות שונים, זה שם, השמות דומים, אבל לא זהים. מושחי זה אחת מהערים לפסול, מושחני היא כמו הגולה ליוחסין. בקיצור, ראינו שהייתה מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, או רבי אבא בר כהנא בשמו, שמונה שמות של ערים שלשם הגלו את עשרת השבטים, ביניהם ניהוונד זו, שמשם יש פסול, ולא כולם כמו הגולה, כמו פומפדיטה. נחזור לתיאור של המקומות האלה. בספר דניאל, הוא מתאר דניאל את החיות. יש תיאור נפלא בחזון של דניאל, שכל אחת מן החיות מייצגת אימפריה אחרת, מעצמה, ששלטה בנו. אתם זוכרים הרי את ההיסטוריה, אנחנו היינו קודם משועבדים למצרים, יצאנו משם והקמנו מלכות ישראל, שאול, דוד ושלמה. אחרי שלמה בימי רחבעם התפצלה המלכות, רחבעם בן שלמה בירושלים, ירבעם בן נבט משבט אפרים, מקים את מלכות אפרים בשומרון, לוקח איתו 10 שבטים, מי זה שני השבטים שנשארו אצלנו? יהודה ושמעון, כי שמעון נבלה בתוך יהודה בשנים הראשונות אחרי יהושע בן נון. הגענו הנה 12 שבטים, שמעון נבלה בתוך יהודה. יש לזה אפילו רמז, בשמחת תורה קוראים את הפרק לפני האחרון של התורה, וזאת הברכה, דברים למד ג'. מברך משה את השבטים, וזאת הברכה שברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. יחי ראובן ואל ימות וימיתיו מספר. וזאת ליהודה, ויאמר שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ואיזה מצרב תהיה. וללוי אמר, תומך ועורך לאיש חסדך, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, דן ככה וגד ככה ושכן ונפתלי ואשר וכל אחד, ובנימין זאב יטרוף. מה עם שימלה? שמעון איננו. שמעון זה כבר משה חי, אדון הנביאים. אחרי עבר הירדן המזרחי, ארץ הגלעד והבשן, סיחון מלך האמורי, אוג מלך הבשן נכבשו, לפני יהושע בן נון, הגדה המערבית, הוא כבר יודע ששמעון הופך להיות חלק מיהודה. מה הוא אומר? וזאת ליהודה ויאמר, שמע השם כל יהודה. שמע הזה זה רמז לשמעון, שהוא נבלע בתוך יהודה. יש לזה גם הסבר חקלאי היסטורי. בגורל שנפלו בחלוקת הארץ, שמעון קיבל את הנגב. אז אילו היה לו שר לפיתוח הנגב והגליל, היה מי שידאג לו. אבל אז לא היה שר לפיתוח הנגב והגליל, ובן גוריון עוד לא הלך לשדה בוקר, וחיים טוביהו עוד לא הקים את באר שבע, ופרופסור ברוורמן עוד לא היה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, אז לא היה מה לאכול בנגב. 2-3 שנים של בצורת, לא כמו השנה הזאת, שבט שמעון, שהיה צריך לחיות מפלחה, כי מה גדל שם בנגב? תבואות. לא היה לו ממה לחיות. זאת לא ארץ מרעה, והפלחה לא גדלה, ולאט לאט השכן שלו הכי קרוב היה יהודה. כי חברון, בית לחם, ירושלים, זה דרום יהודה. אתם זוכרים תחנה, במקום אגד היו נוסעים לרחובות, לראשון, לנס ציונה ולגדרה, איך קראו לה קופרטיב? דרום יהודה. משם הגיעו לנגב הצפוני, שם יושב שמעון. ואיך קוראים למועצה האזורית הגדולה היום בנגב הצפוני? בני שמעון. הכל מסתדר. זה הכל מהתנ"ך. שמעון נבלע בתוך יהודה. אלה שני השבטים. כי לוי כמובן היה מפוזר בכל הארץ. שבט לוי, הם היו אמורים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ב-48 ערים קבעו מגרשים למגורי שבט לוי. אז בין 10 השבטים היו לוויים וכהנים, וכמובן שבין שני השבטים, יהודה ושמעון, נוספו להם כהנים ולוויים. בין 12 השבטים למעט שבט לוי, 2 שייכים למלכות יהודה, ו10 למלכות אפרים, והם גלו ולא שבו עד היום. מתארים את הממלכות ששלטו בנו אז, אחרי מצרים באשור, אחרי אשור בבל, אחרי בבל פרס ומדי, אחרי זה באו יוון ורומא. חורבן בית שני. ותלת אלעין בפומה בין שיניה. דניאל רואה בחזונו חיה ששלושה תלת, שלוש העלים האלה הוא רואה בפיה בפומה בין שיניה. זה לא אותו דבר. תסתכלו אליי לשנייה. דבר שנמצא בפיה של החיה זה בלוע בתוך פיה. לא ניכר ולא בולט בחוץ. אבל דברים שנמצאים בין שיניה של החיה, כשהיא רק פותחת את הפה כמעה, הדברים בולטים החוצה. בחיה הזאת שמתארת את בבל, הוא רואה שלושה עלים בפומה, בפיה ובין שיניה. על זה אמר רבי יוחנן. זו חילזון, אלה הערים שהזכרנו קודם. הדייב ונציבין, שפעמים בולעתן ופעמים פולטתן. היו תקופות שהם היו בלועים בפומה, בפיה של החיה, בבל, והיו תקופות שפולטתן, שהייתה משחררת אותן, והן היו עצמאיות. וארוך חיבה אחרי תנינה, ואז בא הנחש אחרי התנין, דם ילדוב. והצורה החיצונית שלו הייתה, זה החזון של דניאל, דומה לדוב. על זה תנין לימד רב יוסף. רב יוסף היה המומחה לתנך של האמוראים, כי הוא היה עיוור, סגי נהור, הוא ידע את כל התנך בעל פה. אלו פרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים כדוב, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. כי גם כשאתה קושר את הדוב בקרקס, הוא לא נח לרגע. מסביב לרצועה שלו, הוא כל הזמן הולך הלוך וחזור, הלוך וחזור, הוא עושה סיבובים. ספרו את זה לאחמדינג'אד, מה זה הפרסי. הוא לא יקבל את הפירוש הזה. עם מי יש לנו עסק? רבי אמי, כי הווה חזי פרסה דרכיב, כשרבי אמי ראה פרסי רוכב על סוס או על חמור, אמר, היינו דובה ניידה. זה דוב נייד, מה שאני רואה. כך הם היו נראים. אמר לו רבי ללוי, הראיני פרסיים, איך אתה רואה את הפרסיים? אמר לי, דומים לחיילות של בית דוד, גיבורים. הפרסים היו אנשי מלחמה. הראיני חברין, חבור, דומין למלאכי חבלה. הראיני ישמעאלים, דומין לסעירים של בית הכיסא, שדים, רוחות. הראיני תלמידי חכמים שבבבל, דומים למלאכי השרת. במה דומים למלאכי השרת? הוא ידע איך נראים מלאכי השרת? לפי התיאור בתנ"ך, מלאכי השרת לובשים לבנים. ותלמידי חכמים שבבבל היו לובשים גלביות לבנות. בזה דומים למלאכי השרת. בגדי לבן. בגדי לבן זה סמל של טוהר, גם סמל של, של הסתפקות במועט. כי בגדי לבן היו בגדי פשטן, קנבוס, הכי זול. להבדיל מבגדי צבעונים, שזה היו בגדי צמר, או כתיפה, או דברים כאלה יקרים. תלמידי חכמים שבבבל, היו כולם לבושים בבגדי לבן, ולכן גם אם כתוב בסוף מסכת תענית, כל הקלות, כדי לא לבייש קלה מבית עני, התקינו תקנה שכל קלה באה לחופה שלה בבגדי לבן שאולים, כדי לא לבייש מי שאין לה. לא בבגדי צבעונים. היה חשש אם ייתנו לכל קלה להתלבש כפי שהיא רוצה, היא תלבש בגד של 10,000 דולר. אז יש קלה שווה יותר, קלה שווה פחות. התקין רבן גמליאל שכל הקלות מופיעות לחופתן בבגדי לבן, ולא שלה, לא מהבית. שאולים, זה עבר בהשאלה מקלה לקלה. אז אף פעם לא ידעו של מי זה. אז לא העלו בדעתם שבחורה תיסע מפה לפריז, לקנות בת תחרה לבן וללכת למעצבת סמלות קלה לשלם אלפי דולרים בשביל להרשים את הקהל. על זה לא חשב רבן גמליאל. וכתוב שעשו יום חג בירושלים לכבודו של רבן גמליאל, על זה שהוא הציל הרבה משפחות מחרפה וביזיון. בתקנה הזאת. דומים למלאכי השרת שמלבשים לבן. כי הווניך נפשי דרבי, כאשר רבי עמד ללכת להסתלק לעולמו, ניחה נפשי, הכוונה, כשהנפש שלו עומדת לנוח מעמל העולם הזה, אמר, הוא סיפר לפני על ארז דווי, הומניה איקה בבבל, יש יישוב בבבל בשם הומניה, כולה אמונאי, תושביה מורכבים בעיקרה מבני אמון, לכן היא נקראת הומניה, השם הזה. תדעו לכם, לפני נישואין עם אחת מהם צריך גיור, הם לא יהודים. מסגריה איקה בבבל, שם שם מקום, כולה דממזרה היא. אשת איש עם גילויי עריות היו שם. בירקה איקה בבבל, שני אחים יש במקום הזה בבירקה, שמחליפים נשותיהם זה לזה, חילופי זוגות. בירתא דסתיא איקה בבבל, היום שרו מאחרי המקום. הם כופרים בתורת משה והתרחקו מקיום המצוות. מה הם עשו? רצו לחלל שבת בפרסיה, דאקפי פירה בחברי בשבתה, הם הציפו את הבריכה, פירה זה לא פירות, פירה זה חפירה, פירה, בור, דוד, אקפי, הציפו את החפירה בשבת, מילאו אותה דגים, קברי בארמית זה דגים, ואזיל וצדו בהו בשבתה, והלכו לדוג את הדגים האלה שצפו על פני המים באותה חפירה, צייד בשבת, שזה דבר עשו, זה אב מלאכה, ושמתינו רבי אחי ברבי יושיה, רבי אחי ברבי יושיה שהיה דיין, הטיל אותם בחרם על חילול שבת פומבי בפרהסיה, ואיש תמוד. וכתוצאה מזה שהוטלו בחרם, הם השתמדו, המירו את דתם. אקרא דאגמא איקה בבבל, כל זה אומר רבי לפני מותו, יש מקום בבבל שנקרא אקרא דאגמא, שם עדה בר אהבה יש בה תלמיד חכם בשם עדה בר אהבה, שהיום יושב בחיקו של אברהם. רב עדה בר אהבה היום יושב בחיקו של אברהם. שני פירושים לדבר הזה, תסתכלו אליי. פירוש אחד, היום יושב בחיקו של אברהם, זה ביטוי עדין, הוא נפטר, רב עדה בר אהבה, והוא עולה לגנזי מרומים ונוחל גן עדן לשבת במחיצת אברהם, יצחק ויעקב. בגן עדן תהי מנוחתו. הוא יושב בחיקו של אברהם. פירוש הפוך. רב עדה בר אהבה, היום ברית המילה שלו. היום הוא בן 8 ימים, והיום מלאים אותו והוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו. לכן קוראים לזה היום הוא יושב בחיקו של אברהם, כי זה ברית של אברהם אבינו, שהראשון שנימול כדין, השם ציווה אותו, ימול לכם כל זכר. ולפי המפרשים, תראו רש"י למעלה משמאל, יש אומרים יושב בחיקו של אברהם, מת היום. אבל אם כך, אין זה רב עדה שבגמרא, כי רב עדה בר אהבה חי אחרי רבי יהודה הנשיא. ונראה דהה יושב בחיקו של אברהם אבינו, הכוונה שנכנס לברית מילה. וזה רב עדה בר אהבה שמוכר לנו, שהאריך ימים הרבה משמת רבי עד דורות אחרונים בימי רב נחמן בר יצחק, כי דאמרינן בבבא בתרא דף כ"ב עמוד א'. אתם רואים? תוספות מסכים מילה במילה עם רשי, תראו מצד ימין, היום יושב בחיקו של אברהם אבינו, פרש בקונטרס, רשי פרש, יש אומרים מת, אבל אם כן, אין זה רב עדה ברבה שבגמרה, שחי אחרי רבי יהודה הנשיא, ונראה לומר יושב בחיקו של אברהם, שנכנס לברית מילה, וזה רב עדה בר אהבה שהאריך ימים הרבה משמת רבי עד דורות האחרונים בימי רב נחמן בר יצחק, כי דאמרינן בבבא בתרא. אחרי פרש, רבי יצחק מבעלי התוספות פרש, לשני רב עדה בר אהבה הוו. היו שני אמוראים בבבל באותו שם רב עדה בר אהבה. אחד נפטר לפני מותו של רבי יהודה הנשיא, וזה מה שאומר היום יושב בחיקו של אברהם אבינו, שהוא עולה לגן עדן, והיה רב עדה בר אהבה שחי עד תקופת רב נחמן בר יצחק, שבאותו יום באמת נכנס לבריתו של אברהם אבינו. כל זה מתאר רבי יהודה הנשיא בשוכבו על ערש דווי, לפני שהוא נפטר, כי נח נפשי לפני מותו. היום, למעלה חזרה לגמרא בשורה העליונה, היום נולד רב יהודה בבבל. כך מגיע, מספר להם רבי יהודה הנשיא. היום יש שמחה גדולה בעולם היהודי, כי בבבל נולד ילד, שמו יהודה יהיה, זה התלמיד של שמואל, הרופא שלי, ראש ישיבת נהרדיה, נולד היום. וזה מתאים למה שאמר מר החכם אמר. כשמת רבי עקיבא, נולד רבי, זה רבי יהודה הנשיא, סתם רבי. כשמת רבי, נולד רב יהודה הזה. זה מתאים. כשמת רב יהודה, נולד רבה. כשמת רבה, נולד רב אשי, מסיים המשנה, עורך הגמרא, תלמוד בבלי. ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו. שנאמר, קודם כתוב, וזרח השמש. ורק אחר כך, ובא השמש, בא הכוונה, השמש שקעה, בא. עד שלא קבתה שמשו של עלי, זרחה שמשו של שמואל הרמתי, שמואל הנביא. שנאמר, ודנר אלוקים, תרם יכבה, ושמואל שוכב, והשם קורא לו שמואל. והוא הוכתר לנביא טרם פטירתו של אלי הכהן. נר אלוקים טרם יכבה, לפני שקבע נר, כי נר השם נשמת אדם, זה הנר שמאיר את מחשקי הגוף. לפני שאלי נפטר, כבר שמואל הנביא נקבע כנושא דבר השם במקומו. זה נקרא וזרח השמש לפני ובא השמש. כדי לא להשאיר את העולם בליקוי מאורות מושלם. דור בבידור. אז זה מעניין את השולשלת של הדורות. מותו של רבי עקיבא ביום הולדתו של רבי יהודה הנשיא. פטירת רבי יהודה הנשיא ביום הולדתו של רבי יהודה בבבל. רבי יהודה נפטר נולד רבה. נפטר רבה נולד רב אשי, וכך זה מעניין למה הזכירו מרבי עד רב אשי. רבי חתם את המשנה, שישה סדרי משנה. ורב אשי חתם את התלמוד הבבלי יחד עם רבינה 300 שנה אחרי רבי. ולא היה יום אחד של הפסקה בהנהגה הרוחנית, כי לפני בוא השמש כבר זורחת השמש של הדור הבא.